אנחנו בסימן תפקוף למתת, ואני רוצה להציע שני מחשבות. קודם כל, כשלומדים סוגיה כזו, שיש לה כל כך הרבה זוויות חשיבה, מה הגדר של ריבית? מה הגדר של דבר העבד? מה הגדר של פרקמטיה? מה הגדר של מקח וממכר? מה הגדר של הפסד? אז אפשר להתבלבל. זאת אומרת, יש הרבה זוויות לסוגיה. אז אנחנו צריכים לנסות לפרק פה את הסוגיה, ולראות מה המרכיבים, ובכל מרכיב, איך ההלכה. זו שאלה אחת. עכשיו, אני רוצה ללכת לזווית אחרת, ובסוף נראה ששניהם מתחברים. בוא נשאל שתי שאלות. שאלה אחת, כמו מי המחבר פסק? זאת אומרת, בכל השיטות שראינו, אם אנחנו צריכים עכשיו לעשות מכל הצ'ונט הזה רישום, איזה ראשונים המחבר פסק אותם? לפני רגע שאלנו מהם המרכיבים של הסוגיה. עכשיו אני שואל איזה שיטות המחבר פסק אותם. עכשיו נשאל שאלה שלישית, שהיא הכוללת את השתי שאלות הראשונות, והיא, עכשיו שלמדנו 4-5 סעיפים, בשולחן ערוך. מה למדנו? בוא נסכם, רגע, עכשיו אנחנו מרימים ראש מהשולחן ערוך, אני רוצה לדעת מה יצא לנו מזה. שאלה הגיונית, כן? השקענו הרבה זמן בלראות את העצים, בוא נראה את היער. בוא שנייה ניקח צעד אחורה, ונאמר בסדר, אז מה יש לי פה? מה המחבר אמר לי בכל הסיפור הזה? וזה מה שאני עשיתי. זאת אומרת, כשאני ניגשתי לסוגיה, אמרתי אני לא מתקדם, כי לדעתי, כל הסימן הוא בעצם סוגיה אחת, הגדרה של דבר עבד בתוך הפרקמטיה, ולי אין בהירות בתחילת מה שלמדנו עד עכשיו. זאת אומרת, כשאני מסתכל אחורנית, חסר לי בהירות בכל השאלות שהרגע שאלתי. זאת אומרת, אם אני עכשיו שואל שאלה, כמו מי המחבר פסק, לא ברור לי. אם אני עכשיו שואל שאלה, מה המרכיבים שבינתיים המחבר ענה לי תשובה עליהם? אין לי תשובה. אז אני, דבר ראשון שעשיתי, ישבתי על הסוגיה מחדש. ואם עד עכשיו ניסיתי לסכם את הסוגיה בצורות מאוד כוללניות, עכשיו עשיתי בדיוק הפוך. התחלתי לסכם שיטה, 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 ללכת לפי סדר הטור בית יוסף שולחן ערוך, טור בית יוסף שולחן ערוך, ולראות, רגע, מה יצא לי פה? אז בעצם איזה שיטות המחבר פסק? ויצא לי דברים מאוד מעניינים שלא שמנו לב אליהם בלימוד הראשוני שלנו, אז אני רוצה להתחיל מחדש, פשוט לעבור על הסימן, ואני חושב שמהר מאוד נראה את התמצית של הסוגיה. עכשיו תבינו, זאת אומרת שזו הפעם הרביעית או החמישית שאני לומד שוב את הטור בית יוסף שולחן ערוך בחודש הזה. זאת אומרת, כבר למדתי את זה, כל פעם לפני השיעור אני מתחיל מההתחלה. אני לא, זאת אומרת, אני כל פעם לומד את זה. וזה בסדר. אז אנחנו נתחיל, אני רוצה להתחיל איתכם את החוויה מההתחלה, ואני חושב שתוך רבע שעה נוכל לסכם את כל מה שלמדנו עד עכשיו, פלוס מינוס. אז בסעיף א', בעצם, המחבר היה עסוק בשאלה אחת. אם אני מתחיל בשולחן ערוך, נדלג שנייה, כל סחורה אסורה, אז אין בעיה. המחבר הולך פה עם הטור, הכותרת, פרקמטיה, כלשהו אסורה בגמרא, המחבר נותן לי פסיקה לדבר הזה, כל סחורה אסורה, אפילו כלשהו, בין לקנות, בין למכור. אז עד פה הכותרת הסתדרתי. עכשיו אני נכנס לעוד שאלה. המחבר הביא לי את שיטת האגור, את שיטת הרוקח, את אלה שאמרו שמה שאתה עושה בצנאה מותר. נכון? אז היה לנו, כן? היה לנו את שיטות, כל הראשונים שאמרו, זה איסור קל בעצם פרקמטיה לעשות סחורה, אז תעשה את זה בצנאה וזה בסדר, נכון? אז מה אמר לנו הבית יוסף? אמר, הראש לא נראה ככה, הטור לא נראה ככה, הרמב״ם לא נראה ככה, ואז הוביל לנו סדרה של ראשונים שכן אומרים ככה. זאת אומרת, הראש, רמב״ם, טור, לא עשו חילוק, רק אמרו פרקמטיה אסורה. ואז הבית יוסף הביא לנו הרבה שיטות שאומרות, שמע, זה לא איסור כל כך חמור, אז בצנאה מותר. אנחנו אני עבדתי מתוך דברי הבית יוסף בהמשך, שעם ישראל נוהג בזה היתר, וכך גם ראיתי בתז ובמגן אברהם, אז אני אמרתי, טוב, יכול להיות שזה מה שדחף את הבית יוסף ללכת לצד הקולה, כי הבית יוסף עשה פה משהו שאנחנו לא רגילים לו, הבית יוסף אמר, שמע, זה דרבנן, וכדאי עם כל אלה לסמוך עליהם כשיש לך הפסד, והקולה של הירושלמי, כשתוציא על זה יותר ליום טוב. ושאלנו, למה המחבר עשה כזה דבר? אז אמרנו, אולי, כי הוא ראה למה זה שאנשים נוהגים להקל. אבל, מה עשה לי המחבר? כשהגענו לשולחן ערוך, לא הבנו מה הוא עושה. כי בבית יוסף הוא נתן לי את הקולה, ובשולחן ערוך הוא לא מסגיר את הקולה הזו. בשולחן ערוך, בעצם מה הוא עושה? הוא פוסק לי רמב״ם, ראש. מה אומר לי המחבר? הכל עשו. ואפילו עם מלווה מאות, אמנת שיתנו לו אחר כך יין או סחורה. כן? אז זה כבר הוא מוביל אותי לתוספות. מתי עשו לי לגבות הלוואה? סתם כך הייתי אומר שלגבות הלוואה זה לא פרקמטיה. אומר לי המחבר, כמו תוספות, אפילו אם הגבייה של ההלוואה היא סחורה או יין, אז אתה לא יכול ללכת לטבוע, אלא אם כן תתתה. אז מה עשה לי המחבר? פסק לי רמב״ם ראש, עשו פרקמטיה, לא מתיר לך עכשיו בצינה, לא מתיר לך בגלל שזה איסור דרבנן, פרקמטיה בכל המועד אסורה. הוסיף על זה את ההסבר של תוספות, שאם ההחזר של ההלוואה הוא סחורה, נתת הלוואה, הגוי מחזיר לך סחורה, זה היה תירוץ של תוספות על רבי חנינא בר פפא, למה היה אסור לו לקחת את הסחורה, את ההלוואה חזרה, אז תוספות הלך עם תוספות, השולחן ערוך הלך עם תוספות, נתת הלוואה, אל תאמר אני גובה את ההלוואה, זה מותר לי בכל המועד, למה? כי אתה לא גובה את ההלוואה, נותנים לך סחורה. מה יפסוק השולחן ערוך אם אני כן גובה את ההלוואה? זאת אומרת, לפי השולחן ערוך, מה יקרה אם נתת הלוואה או הלוואה בריבית? ואתה רוצה עכשיו לגבות את הלוואה הזו בכל המועד. איך פוסק השולחן ערוך בעצם? פה יש כולה. מה שמתאה בשולחן ערוך זה לשון אפילו. לשון אפילו זה נשמע, לא רק אם תאסוף כסף, גם אם תאסוף סחורה, וזה לא נכון. האפילו הוא, אפילו שאתה בעצם אוסף הלוואה, שלכאורה אין פה מקח וממכר, נתת לבן אדם הלוואה, סיכמתם שהוא יחזיר לך את זה כיין, שהוא יחזיר לך את זה כסחורה. אז זה תוספות אמר, זה המקרה שנחשב פרקמטיה, תוספות עשה את זה כדי לתרץ את שיטת רבינו תם, שרבינו תם בא בכולה, שהמחבר הולך לפסוק אותה, שרבינו תם בא בעצם לומר לי, כל מה שאתה עושה שהוא רק כסף הוא לא פרקמטיה, הלוואה בריבית לא פרקמטיה, הלוואה והחזר לא פרקמטיה. וזה מהלך שאני לא קלטתי בפעמים הראשונות שלמדתי, שבעצם סעיף א', ב', ג', באים לפסוק את רבינו תם. והמבנה של השולחן ערוך, שאומר לי, אפילו נתת הלוואה, ואתה מקבל סחורה תמורתה, אסור בכל המועד, הוא בעצם כולה, הוא לא חומרה. כי הוא בא לומר לי, מתי אסור לך לגבות הלוואה? כשאתה מקבל סחורה. מכלל האיסור, אני מבין את ההתר. ואם אני לא אקבל סחורה, אם אני אתן הלוואה ואקבל כסף חזרה, מותר. זאת אומרת, המחבר פה בעצם הולך תוספות, הולך רבינו תם, וזה התשתית להתר של רבינו תם. זאת אומרת, כל ההתר של רבינו תם נובע מכך, שרבינו תם אומר בסוגיה שלנו, שזה לא סתם הלוואה. הרי כשרבינה בא לרב אשי ושאל אותו, האם מותר לי לגבות כסף, אז רב אשי אמר לו, אסור. אלא אם כן, אתה לא תמצא אותם אחר כך, נכון? כן? זה מי שרבה שיינה לרבינה? רבינה שאל אותו, האם אני יכול ללכת לאטרה דה סנואטה לגבות את הכסף שלי בכל המועד? מהו למייזל הידנה? רבה שיינה לו, שמע, אם אתה לא תמצא אותם אחר כך, זה דבר רבי, אתה יכול, אחרת לא. אז תוספות שאל, סליחה, נתתי הלוואה, לקחת את הכסף חזרה, מה איסור? למה זה פרקמטיה? הרי רבנו תם מתיר לך אפילו להרוויח כסף, לתת הלוואה לגוי עם ריבית ולגבות אותו. אז איך רבנו תם יסביר פה? ענה תוספות, לא, תצלב את זה עם הסוגיה אחרת, שרבינה, כשהוא היה נתן הלוואות, היו מחזירים לו סחורה, לא היו מחזירים לו כסף, וכך הוא היה מרוויח כסף, כי על ההלוואות שלו היה מקבל יין. אז על זה רב אשי אמר לו, אל תגבה את ההלוואה עכשיו, אבל בתשובה הזו שתוסות, מה תוסות בעצם בא לומר לי? שכשאתה נותן כסף ומקבל כסף זה לא פרקמטיה, גם אם תרוויח על הכסף הזה, גם אם זה ריבית, זה לא פרקמטיה. אז כשהמחבר פה אוסר לי לגבות את הסחורה, המחבר בעצם נותן לי את התשתית של ההתר לגבות כסף. ולשם המחבר בעצם ימשיך. אתם איתי? עדיף לי שתאמו לי לא, מאשר שתאמו לי כן ולא תהיו איתי. כי זה רק ההתחלה, עוד לא התקדמנו. מפה אנחנו מתקדמים. עוד פעם. מצוין. נתחיל מההתחלה. הגמרא אומרת, רב אשי אסר לרבינה לגבות חוב. תוספות שואל, מה איסור לקחת כסף חזרה? הלוויתי למישהו כסף, הוא מחזיר לי. למה זה נקרא פרקמטיה? מה איסור? אומר תוספות חידוש. מדובר על מציאות שכשנתנו לגוי את הכסף, הוא מחזיר סחורה. כשהוא מחזיר את ההלוואה, הוא לא נותן כסף, הוא נותן יין. ועל היין הזה אתה מרוויח הרבה כסף. אז בגלל זה נקרא פרקמטיה. כי מצד אחד זה הלוואה, מצד שני אתה מרוויח, כי אתה מקבל יין. אז, והיין הזה בסוף אתה תרוויח עליו הרבה כסף. אז
זה בגלל שזה יין,
יש מרוויח? בגלל שזה סחורה. בגלל שאתה לא מקבל את הכסף חזרה. בגלל שאתה מקבל סחורה ולא כסף. אומר תוספות, אם אתה נותן לגוי הלוואה, ומקבל חזרה את ההלוואה עם ריבית, מותר בכל המועד. זה היסוד של היתר של רבנו תם, שסחורה בכסף לא נחשבת סחורה. אם אתה מלווה ומרוויח כסף על ההלוואות האלה, זה לא סחורה אסורה.
אז זה לא הרווח על היין, זה בגלל שזה סחורה.
בגלל שזה סחורה, נכון. נכון, 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 אתה מאחור שדה. בדיוק, בדיוק זו ההגדרה. זה לא הרווח, זה הסחורה. אז כשתוספות נותן את התירוץ הזה, תוספות בעצם אומר לי, אם רבינה היה נותן הלוואה בריבית, היה מותר לו לגבות את זה. כל מה שרב אשי אמר לו, אתה לא יכול, רק אם אתה מפחד שהם יברחו לך, אתה יכול, אז זה דבר עבד, אז למה? תוספות אומר, למה אסור לי לגבות חוב שלי בכל המועד? מה זה פרקמטיה? נתתי לבן דם הלוואה 100,000 שקל, אני לא יכול לקחת את זה חזרה בכל המועד? מה העסקה פה? סליחה, זה הלוואה. אומר, תוספות לא, פה מדובר על סחורה. אבל מהתוספות הזה יוצא כולה. אם לא מדובר על סחורה, אם מדובר על כסף, זה היסוד של רבנו תם. היסוד של רבנו תם זה שכסף מול כסף זה לא פרקמטיה, זה לא ביזנס. נתת הלוואה, קיבלת ריבית מהגוי, מותר בכל המועד, תן את ההלוואה, תגבה את ההלוואה, זה לא ביזנס. לתת כסף ולגבות כסף זה לא פרקמטיה שחזל אסרו. זה היסוד של רבנו תם. עד פה אנחנו יחד? כן? שלב הבא, כשהמחבר אומר לי, אפילו אם ילווה מאות על מנת שיתנו לו אחר כך יין או סחורה, המחבר בעצם מצד אחד אוסר, אבל מתוך האיסור, מתוך זה שהוא בונה את האיסור כמו תוספות, אני מבין שהוא גם יתיר לי כמו תוספות. כל האיסור שהמחבר אומר לי, זה כשאתה מקבל סחורה תמורת ההלוואה. אבל אם אני אקבל כסף תמורת ההלוואה, באמת זה יהיה מותר. אז זה קצת מתה, כי הלשון שם חבר, אפילו אם ילווה מאות אמנת שיתנו לו אחר כך יין או סחורה אחרת, בפירון חובו כדי להסתכר, אינו יכול. זה נשמע שהוא בא לאסור. אבל באמת, האיסור הזה הוא הבסיס של היתר. אז למה הוא השתמש בלשון אפילו? כי סתם ככה היית אומר, הלוויתי לו כסף, מה אכפת לי אם הוא החזיר לי כסף או החזיר לי יין? הוא החזיר לי הלוואה, למה זה פרקמטיה? אז זה כן. זה האיסור שיוצא מתוספות. נתת לגוי כסף, והוא החזיר לך את ההלוואה, אבל הוא החזיר לך את זה בתור יין, שאחר כך אתה תעשה איתו סחורה, זה נחשב פרקמטיה כבר. אם הוא החזיר לך כסף עם ריבית, זה בסדר. החזיר לך סחורה, זה לא בסדר. זה האיסור שיוצא מתוספות. יוצא לי היתר ענה, אבל האיסור הוא זה. זה מה שהמחבר מוסיף פה. מה שהתבהר לי בסוגיה, זה שבעצם סעיף א', ב', ג', זה רבנו תם. זה רבנו תם מזוויות שונות. אז עכשיו נחזור לשאלה המקורית ששאלנו. מה השיטה היסודית? אם אני מפרק את הסוגיה, איפה המחבר פסק לי? קודם כל הוא פסק לי רבנו תם, כפי שנראה עוד רגע. הוא פסק לי שכשהביזנס שלי הוא בכסף, אין לי איסור. כסף לא נחשב פרקמטיה. עכשיו פירקנו, נראה את זה עכשיו בפנים. אני מדלג, יש עוד כמה נקודות שצריך לדבר עליהן בסעיף א', אני מדלג עליהן רגע, רק שנראה את המהלך של רבנו תם, אחר כך נחזור לעוד נקודות. אני עושה לכם סדר שלא היה לי כשאני למדתי. זאת אומרת, אני כשלמדתי הייתי צריך למדד עם כמה נקודות, ולא ידעתי עדיין איך לבנות אותן. אבל בסדר, אחר כך כשרואים את זה שוב ושוב ושוב, אנחנו נתקדם עכשיו, נדלג לסעיף ב', מי שילבה לחברו מאות, מותר לטובו בכל המועד לגבות מאותיו. נו, מפורש, רבנו תם. כן, זה לא חידוש. הלוויתי לך כסף, נותר לי לקבוד אותו בכל המועד, לקבוד כסף, זה לא פרקמטיה, זה רבינו טעם. ואין צריך לומר שמותר לקבוד חובו מן העקום. כן? פשוט. אני יכול להתקדם לסעיף הבא? כן, הדברים מתחילים להיות ברורים, מה בעצם קורה פה בשולחן ערוך? סעיף ג' אז עד עכשיו דיברנו על בן אדם שחייב לי כסף מתוך הלוואה. על זה השולחן ערוך אמר, אני הולך עם רבינו תם, כסף שחייבים לך מתוך הלוואה, זה לא פרקמטיה, זה לא ביזנס, מותר לקחת אותו. כסף שמתוך הלוואה. עכשיו, סעיף ג' זה המשך של רבינו תם, מחר לחברו פרקמטיה קודם מועד, בן אדם מחר לו סחורה, לפני החג. יש מי שאוסר לתבוע דמיה במועד, יש כזו שיטה שאומרת, אתה לא יכול לתבוע את הכסף עכשיו, זה הטור. אלא אם כן יהיה לוקח אדם שלא מצוי במקום המוכר, ולי נראה, כן? סוף השורה, שכיוון שזקף עליו המועד בחובו קודם המועד, אבל כהלוואה, הוא מותר לגבות ממנו בכל המועד, אפילו אדם שמצוי במקום המוכר. הטור אמר, מתי מותר לך? כשזה בן אדם שיברח לך. אתה יודע שיש לו כרטיס לחוץ לארץ, איך תדע מתי תראה אותו שוב? אז תלך תגבות את החוב. המחבר אומר, סליחה, לא מסכים, אני הולך עם רבינו תם עד הסוף. אני אפילו במקרה הזה, אומר, אז מה, זה, היסוד הוא ביזנס, זה כבר לא ביזנס. מכרת לבן אדם סחורה, עכשיו חייב לך כסף, עכשיו זה כבר הלווה, זה כבר לא במלווה. אז המחבר לוקח את שיטת רבינו תם עוד שלב. זה הסעיף ג', החידוש של הבית יוסף. שאני מוכן לקחת את רבינו תם, תבינו מה זה אומר. יינות ביטן יכול ללכת לכל הספקים, לומר, תשלמו לי בכל המועד. הספק יאמר, סליחה, אתה עושה איתי ביזנס בכל המועד. מה? אני לא משלם. מה? אני יכול למה? אתה לא מבין? תשובה, סליחה, שולחן ערוך אמר, את הסחורה, אתה לקחת. אני עכשיו תשלם. הפוך, הספקים של יינות ביטן יכולים לתבוע מהם כסף בכל המועד, כן? יינות ביטן יאמר, סליחה, אנחנו יישוב דתי, לא משלמים חובות בכל המועד, מה הולך פה? הספקים יאמרו, סליחה, כל הסחורה שהבאתי לך לפני כל המועד, אתה חייב לי אליה כסף, השלושים יום נגמרים בכל המועד תשלם. כי זה כבר עליו במלווה, ופה השולחן ערוך לוקח את רבינו תם למקום הרבה יותר רחוק, נגד עתו. הוא אומר, גם חוב עסקי נהפך להיות זה כבר עליו במלווה, שלם אותו. בסדר? עכשיו הבנו את המבנה של סעיף א' ב' ג'. אנחנו ניגע בנואנסים עוד רגע, אבל מבחינת המבנה, כשאני צריך לפרק בראש שלי מהם המרכיבים של הסוגיה, המרכיב הראשון בעצם בסוגיה שהמחבר מתעסק איתו, זה השאלה האם עסק בכסף נחשב פרקמטיה. והמסקנה של המחבר היא לא, ועד הקצה האחרון המחבר אומר לא. המחבר אומר אפילו מציאות שהתחילת העסקה הייתה פרקמטיה, אבל עכשיו מה שנשאר זה חוב כספי, זה לא ביזנס, אין בעיה, לך תגבה את החוב. חבר'ה, עשינו קצת סדר, אנחנו רואים את המהלך בשולחן ערוך, כן? כן? מותר לך לומר לו, תחשוב, כן.
איך הביזנס שהיה שם הופך להיות כביכול הלוואה, כי הביאו את הסחורה לפני החג?
כן, כי כשנותנים סחורה, ואחר כך הבן אדם בעצם מסכים שישלמו בהמשך, אז זה נחשב, שאתה הסכמת לתת לו הלוואה. למה לא דרשת ממנו כסף היום? אתה מוכן לתת לו הלוואה, הערכה. בעצם כשאתה נותן את הסחורה, הוא חייב לתת לך את הכסף. הקרדיט הזה נחשב הלוואה. נתתי לו הלוואה לתקופה הזו. זה בדיוק החידוש של ה... כן. יש אדם... שיש לו חנות. באים אנשים וקונים אצלו. עכשיו, אנשים אומרים לו, חיים, אני חבר שלך, אני אשלם לך שבוע הבא. בסדר? לוקח סחורה. 1,000 שקל. עובר שבוע, הוא לא מגיע. אז אומרים טלפון, הוא אומר, סליחה, מה קורה עם התשלום שלי? אז הוא אומר, חיים, אתה לא מבין, לא נכנס משכורת. עוד מעט אני אשלם לך. עובר עוד שבוע, מה קורה עם הכסף? חיים, אתה לא מבין, אני נכנס משכורת, אבל אשתי צריכה טיפול שורש, אתה לא רוצה שאשתי תסבול. מה עונה לו חיים? חיים אומר, שמע, אני מבין שאתה צריך הלוואה, אתה צריך גמ"ח. אני לא הגמח שלך. לי אתה חייב כסף, אתה לך לגמח וקח את הלוואה ותשלם לי. אבל כל עוד שחיים לא אומר לו את זה, אז הלכה אומרת, חיים הוא הגמח שלו, חיים נותן לו הלוואה. זאת אומרת, המציאות הזו שלקחת את הסחורה ולא שילמת, אז זאת אומרת, אתה מוכן להיות הגמח שלו, אתה נותן לו הלוואה. זה בגדול. אני יכול לחזור עכשיו, להיכנס לעוד פרטים, לראות. עכשיו, אני רוצה לסגור את זה, כי אנחנו מתקדמים מפה. אז אני רוצה, סגרנו. א', מחבר פסק רבנו תם. ב', מחבר לקחת רבנו תם לקצה, אמר לנו שכל עסק בכסף הוא לא פרקמטיה, מותר בכל המועד, בלי כל היתרים של הטור, בלי הבן אדם שיברח לי, בלי... למה זה? כסף מותר להתעסק בו בכל המועד. זה מה שיצא לי מהמחבר.
הייתי חושב בדיוק הפוך, אופן טבעי. מה זאת פרקמטיה? זה שאנחנו מביאים כסף אחד לשני. אבל אם אני אתן לך את הלחם ואתה תתן לי את החמאה, זה לא עסק, זה...
אם אני משלם על הלחם, זה פרקמטיה. תשלום על סחורה, פרקמטיה.
אז כסף לכסף זה לא פרקמטיה, לחם ללחם זה לא פרקמטיה.
אני לא יודע מה זה לחם ללחם. כסף ללחם זה פרקמטיה, כסף לסחורה זה פרקמטיה. עכשיו נחזור. הפריע לנו. המחבר בבית יוסף אמר לנו, תשמע, זה הרבה רווח, ואתה יכול לעשות בצינה, ותשתמש בכסף לשמחת יום טוב, אז כדאי, מה נראה בבת, תסמוך על הרוקח והגור. אמרנו, סליחה, כבוד הרב, אתה אמרת לנו מבנה, שאתה הולך רמב״ם, ריף, ראש, הם עמודי ההוראה, הם ההלכה, למה פה אתה פתאום נותן לנו קולות? שאלנו על כבוד הרב, הרב מצפת, כן? אמרנו, אולי מה שאילץ את הרב להביא את ההתר הזה, זה המציאות, שאנשים למעשה מקילים וצריכים את הקולות. אז היה לנו הפתעה, ניגשנו לשולחן ערוך, ציפינו לראות את הקולה, ופתאום השולחן ערוך לא מזכיר אותה. אז אני רוצה להציע שבשולחן ערוך הוא חזר לפורמולציה הטבעית שלו. זאת אומרת, הבית יוסף הרי אומר שהוא הולך רמב״ם ריף ראש. אז כשהוא צריך לפסוק לי מה ההלכה, אז בשולחן ערוך הוא אומר לי רמב״ם ריף ראש, אסור. את תשאל אותי, האם אני יכול להסמך על השיטות האחרות, כשזה גם שעת הדחק, זאת אומרת, זה גם הפסד מרובה, וזה גם שמחת היום טוב? זו שאלה שפה יצאתי. בבית יוסף נתתי לך את הכלים לזה. בשולחן ערוך, תרשו אותי מה לך, אני נותן לך את המבנה הלכתי, המבנה הלכתי הוא רמב״ם ריף, רמב״ם ראש. נכון? אז אני פשוט בא להסביר למה בבית יוסף, השולחן ערוך, למה בשולחן ערוך, הבית יוסף פתאום לא נותן לי את הקולה הזו, כדאי מה נראה בבטה. וזה בעצם מאוד לא מאפיין מה שהשולחן ערוך עושה פה. זאת אומרת, כללית, המחבר אומר לי, יש לי שלושה עמודי הוראה, רמב״ם ריף ראש, אני הולך איתם. פה פתאום המחבר נותן לי את היכולת להקל. אז אני אומר, כן, יכול להיות שמה שאילץ את הבית יוסף, זה מה שאנחנו רואים בהמשך. המנהג העולם להקל, והצורך של העולם להקל. אז הוא נתן לי את הכלי הזה. אבל כשהוא בא לעסוק, הוא לא עסוק בקולות של הפויסק, הוא עסוק במה? מבנה הלכתי, המבנה הלכתי הוא עסוק. כן? אוקיי, שלב ב'. בית יוסף כותב, הוא מביא רשב"ם, שרשב"ם אומר, ראוי להחמיר אם יש לך הלוואה אצל גוי. הבית יוסף אמר, למה לי להחמיר? סליחה, כסף ילך לאיבוד, מה אני צריך להחמיר? אם מותר לי לקחת את הכסף, זה דבר רבד, מה העניין? אז בית יוסף אמר, כנראה שהרשב"ם סובר שזה ספק דבר רבד אצל גוי, ועל ספק דבר רבד יש צד להחמיר, לא לקחת את זה. ואז הבית יוסף מביא מגן משנה, שאומר, אין צד להחמיר, קח את זה מהגוי. ואז הוא כותב, וכן הלכה. אז רגע, עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. מה המחבר פסק בספק דבר הווה? זה נראה מהמבנה של המחבר שהוא פסק חד וחלק. ספק דבר הווה, שווה דבר הווה, ואין מקום להחמיר. כי הוא מתחיל ומביא לי את הרשב"ם, שאמר ראוי להחמיר. ואז הוא אמר, סליחה, למה להחמיר? אז הוא אמר, כנראה שלפי הרשמם, הסיבה להחמיר, זה כי ספק, דבר האמת, יש מקום להחמיר, זה לא הקולה של דבר האמת. ואז הוא הביא את המגיד משנה, שאומר, ודאי תיקח את הכסף, והוא אומר, וכן הלכה. זאת אומרת, הוא לא אהב. הוא אמר, אני אסביר לך מה הרשמם סבר. אבל אני לא הולך עם זה. בית יוסף הולך עם המגיד משנה, וזה בעצם מה שתמון בסעיף בית פה. מי שילבה לך ברומאות, מותר לתבוע בכל מיד לגבות מותה, ואין צריך לומר שמותר לגבות, חובו מן העקום. מה זה אין צריך לומר? אני הולך עם מגיד משנה עד הסוף. אני לא הולך עם הרשבם שיש מקום להחמיר. מותר, לך תגבה את הכסף. זאת אומרת, אז פה תמון בסעיף ב' בעצם הפסיקה נגד הרשבם. והפסיקה שספק דבר העבד זה מספיק. אנחנו יכולים להתקדם מעלה? כן? אז בינתיים, בואו נגדיר מה היו הסוגיות שלנו. היה לנו את רבינו תם, נכון?
בפרקמטיה.
היה לי את הכולה להסתמך בצנאה על החולקים, והמחבר הוסיף לי פה, רק בעצם כשיש לי את הירושלמי, שאתה משתמש בזה לצורך יום טוב, ויש לי את הרמה שמזכיר את זה, צריך לדון מה המשקל של הכולה הזו שהרמה מזכיר אותה. נשאיר את זה בינתיים בצד. היה לי את הרשבם, שספק דבר העבד לא שווה דבר העבד, או לפחות להחמיר, ויש לי את בית יוסף שלא מתחשב בזה בכלל. בית יוסף אומר הלכה, ספק דבר העבד שווה דבר העבד. כן? עד פה אנחנו יחד? אנחנו לפחות רואים את הפירוק של השיטות, ואת ההכרעות של המחבר, אנחנו יוצאים מפה עם ההכרעות, זאת אומרת, ניכנס לסוגיות הבאות, נשאל את עצמנו מה זה ספק דבר עבד, נדע, מחבר חייה לי, אין לי סעיף שאומר את המשפט הזה. זה רק שאני לומד את היסודות, אז אני מבין מה זה ההתר של לגבות את החוב מהעקו. זאת אומרת, כשאנחנו נחפש בעתיד מה הדין של ספק דבר עבד, אני לא אמצא פה את הסעיף בית שאומר ספק דבר עבד מספיק להתיר לך. אבל כשאני רואה את ההסבר של הבית יוסף ברשמם ובמגן משנה, ואז אני רואה שהוא פסק לי את המגן משנה, אז יש לי אחר ספק דבר עבד שווה דבר עבד. כן?
אז מותר?
מותר. מספיק שזה ספק. כמה ספק? זה כבר עוד שאלה, נגיע אליה בהמשך. כמה אני צריך להיות מסופק? זאת אומרת כמה... אבל בגדול ספק זה מספיק. אני לא צריך ודאי דבר עבד. לפני שנמשיך, יש פה עוד נקודה מעניינת בתז. הקדמה. יש מגן אברהם על השולחן ערוך, כן? יש משנה. נשים ועבדים וקטנים פטורין מקריאת שמע. נשים ועבדים וקטנים, מה כתוב במשנה? פטורין מקריאת שמע, צצה שהזמן גרמה, ומן התפילין, וחייבין בתפילה ובמזוזה ובברכת המזון. משנה. נשים פטורין מקריאת שמע ומתפילין, וחייבין בתפילה ובמזוזה ובברכת המזון. רגע, מה כתוב במשנה? נשים חייבות בתפילה. פשוט מאוד. סליחה, למה עזרת נשים נעולה כל השבוע? מה הולך פה? שהם יבואו ותיקין, ואנחנו נבוא למניין של 6:30. סליחה, חייבות?
זאת תשע,
אוקיי. כל שבת בבוקר צריך לפתוח בשבילם את הוותיקין, כדי שהם יספיקו, ואנחנו נוכל לבוא למניין של 8:00. מה הולך פה? אז, יש שאלה? כתוב במשנה שנשים חייבות. כתוב בגמרא שנשים חייבות. כתוב במגן אברהם. נשים... תימה, למה נשים נוהגות לא להתפלל? אולי הן יוצאות בתפילה הקצרה שהן אומרות מיד אחרי נטילת ידיים. אבל באמת, הנכון היה שהן התפללו לפחות שתי תפילות ביום. אפשר לומר שערבית זה רשות... הם לא קיבלו עליהם חובה, ערבית הם פטורות, אבל לוודאי שהאישה צריכה להתפלל שתי תפילות ביום. סוף מגן אברהם. אתם לומדים כזה מגן אברהם, איך אתם מבינים את המגן אברהם? אתם חוזרים הביתה ואומרים, כבוד הרבנית, אני יודע שעד היום לא הקפדת שתי תפילות ביום, מהיום שתי תפילות ביום. אז יש שני מהלכים איך להבין את המגן אברהם הזה. ואני שמתי לב לזה, מי שיש לו מסורת, אני ככה מחלק את זה, מי שלמד אצל רבנים ותיקים, ויש לו מסורת באיך ללמוד הלכה, אז הוא קורא את המגן אברהם הזה ואומר, במגן אברהם כתוב שעם ישראל לא נוהג שאנשים יתפללו, ואנשים באמת יוצאות כנראה בברכה ובתפילה שמומרות מיד אחרי נטילת ידיים, ובסדר, אז המגן אברהם חשב שצריך להיות אחרת, ויש לי הרבה כבוד בדרך ארץ למגן אברהם, אבל עם ישראל גובר. המנהג של עם ישראל היה לא להתפלל. וכנראה שהתשובה היא, כמו שהמגן אברהם אומר, יש איזושהי אישה צדיקה, אין בעיה, שהיא תתפלל שתי תפילות ביום, כל הכבוד לה. אבל תבוא אישה רגילה ותשאל אותי, מה אני אמורה לעשות? אני אומר לה, סליחה, כבר כתוב במגן אברהם, בנות ישראל לא התפללו. תאמרי, ברכת התורה, תאמרי, זה תפילה, מיד אחרי נטילת ידיים, אבל זה מה שכתוב במגן אברהם.
אבל זה נגד
החשוך,
זה לא
כל כך... לאט, גם אותם צריך לדעת איך לקרוא. אני לא... תראה מה כתוב שם. אז אני, כשקראתי את המגן אברהם, ככה חשבתי. ואז שמעתי שיעור מרב שאני מאוד מאוד מעריך, תמיד חכם גדול מאוד, שמעתי אותו אומר בשיעור, על פי המגן אברהם, כל אישה צריכה להתפלל שתי תפילות ביום. אמרתי, סליחה, אני לא קורא את המגן אברהם ככה. לקחתי את המגן אברהם לראש כל תפילות ירושלים, אמרתי לו, מה אפשר את המגן אברהם הזה? קורא את המגן אברהם, ואומר לי, שנשים לא מתפללות כל יום. ככה מנהג ישראל הוותיק, זה מה שכתוב במגן אברהם. אז אמרתי, שטוח, אוקיי, ככה אני גם מעטתי את המגן אברהם. בסדר? לפני כמה שנים ראיתי תשובה בעקבות משה, שהוא בדיוק ככה מסביר את המגן אברהם. הוא אומר, אתם רואים מה המגן אברהם? לא נהגו. לא נהגו. אז בסדר, לא נהגו. יש איזה עוד דוגמה? כן. הרבה נשים מאוד לחוצות שלא יראה להם אפילו שערה אחת בתוך הבית. למה? כי הגמרא מספרת על אישה שהבן שלה היה כהן גדול, ואז הוא היה צריך לעשות את העבודה ביום כיפור, וקרא לו שר רומאי החוצה לדבר, את אותו חידוש שדיבר איתו היה צריך לצאת מבית המקדש, כי זה היה שר רומאי, השר רומאי הזה יצא לו רוק תוך כדי דיבור, הרוק של הגוי מתמה, אותו כהן גדול נטמע ביום כיפור, לא יכל לעשות את העבודה, אחיו נכנס, נהיה כהן גדול במקומו. אמרו, וואי, איזה אמא צדיקה, שהיא זוכה ששני בנים ביום כיפור אחד משמשים כהן גדול. למה היא זכתה? אומרת הגמרא, כי הייתה כל כך צדיקה שלא התגלה לה אפילו שערה אחת בתוך הבית, היא הייתה כזאת צדיקה, בגלל זה היא זכתה שהיו לה שני בנים כהנים גדולים. אז באה אישה ושאלה אותי, אני צריכה לחסות את השערות שלא תראה אפילו שערה אחת בתוך הבית שלי? אמרתי, לא, ודאי שלא, כל השערות, אפשר, אני שומע. אז היא אומרת לי, מה, אני רוצה שיהיו לי בנים כהנים גדולים? אמרתי לה, בעלך כהן כהן? אז היא אומרת לי, לא. אז אמרתי, אז אין לך מה לדאוג. אז היא אומרת, אבל אין כזה סיפור? אמרתי, כן, הסיפור מלמד אותך, אתה יוצא מן הכלל, לא הכלל. ההפך, מהסיפור את מבינה, שכל בנות ישראל לא הקפידו על זה. הייתה אחת צדיקה שהקפידה על זה, כל הכבוד לה, יש יוצא דופן בכל דור. יש צדיקים, אין בעיה. אבל תשאל אותי מה הלכה אליה, ההפך זה מראה לי שאף אחד אחר לא הקפיד על זה. רבי לא הכניס ידו מתחת לאבנתו, זה אומר שכולם כן. רבי יוסי, רבי מאיר, רבי חנינה בן דוסה, כל הצדיקים והתורים בכל הדורות, רבי שמעון בר יוחאי, כולם כן. רבי היה יוצא דופן, זאת אומרת כולם כן. והיסוד הזה כתוב ברמב"ם. הרמב״ם כותב על המשנה שאומרת רבי נחוניה בן הקנה היה מתפלל וכניסתו בית המדרש וביצייתו תפילה קצרה. אמרו לו מה מקום לתפילה זו? אמר להם מכניסתי אני מתפלל שלא ירד דבר תקלה על ידי וביצייתי אני נותן הודעה על חלקי. אומר הרמב״ם אם אתה לומד את המשנה הזו אז אתה יודע שאתה לא אמור לומר את התפילה הזו. רבי חנינה בן דוסה הוא יוצא מן הכלל. אלא מה? בגלל שהגמרא מביאה לי ברייטה, שהלשון של הברייטה זה בכניסתו מה הוא אומר, וביציאתו מה הוא אומר. אז עכשיו אתה יודע שזה דין לכל עם ישראל. אבל אם היה לך רק את המשנה, אז היית יודע שהיה תנא אחד יוצא דופן, וההפך, כל החכמים שאלו אותו, מה אתה מתפלא? סליחה, מה זה? אז הוא ענה להם, אז הוא היה יוצא דופן.
מה הלקח שהגמרא, למה הגמרא מביא את הסיפור הזה?
לדעת לאן לשאוף, יש כזה מדרגה.
מידת חסידות שכדאי לקחת.
חד בדור.
אז כשאני שומר מה זה צדיקים, זה אמור ללמד אותי לא להתנהג כך.
זה אמור ללמד אותנו לאן לשאוף, במדרגות שלנו. כן, במדרגות שלנו. אני בשלי אתקדם לקראת שם. יש לי לאן לשאוף. לא שאני באמת חושב שאני אגיע לשם. ואם אני אגיע לשם, יכול להיות שזה מאוד לא בסדר מצדי. זאת אומרת, אני לא שם. מה, אחרים לא יכולו לעשות את מה שרבי עשה? אבל הם לא היו שם. זה בניין כולל, וכל אחד עם המדרגות והכוחות שלו. אני לא צריך להיות רבי. אז אני חוזר לפה. עכשיו, אז יש לנו יסוד שאנחנו לומדים, אנחנו מקבלים שני אינדיקטורים שאנחנו לומדים את ההלכה. אנחנו צריכים להקשיב טוב טוב למה כתוב כולם נוהגים, ולא רק לראות את הצעת כמו המגן אברהם שהתחלנו איתו. כשאני קורא את המגן אברהם שאישה צריכה להתפלל פעמיים ביום, אני צריך להבין שהמגן אברהם מנסה לשכנע אותי לעשות את זה, ואם אני צדיק אני אשמע בקולו, אבל יכול להיות שאני צריך להבין שיש יסוד טוב טוב להיות כמו כל עם ישראל ואנשים שלא התפללו.
זה לא נכון, היום המון אנשים
מתפללים. אני בעד שיתפללו, הלוואי ויתפלל לאדם כל היום כולו, אין לי בעיה. אני לא נגד התפילה, אני רק אומר צריך לדעת איזה משקל לתת לזה. כולנו יודעים שאימות שלנו לא התפללו, כולנו יודעים שזה התחיל עם הסמינרים לפני 20-25 שנה. בסדר, אני זוכר כשהתופעה התחילה. אני זוכר, מה זה היה? לא יותר מ-20 שנה.
כמה אימות שמות שלנו לא למדו תורה.
בסדר, אתה אומר זה מתאים לדור, אתה אומר יש לנו היום מכונות כביסה בכל בית, ו-1,000 אביזרים, ויש כל הסיבות שבעולם לעשות את זה. אין בעיה, כמו שאמרתי בשיעור לנשים. אישה שיש לה שעה להיות על וואטסאפ ופייסבוק, אז היא חייבת בשתי תפילות ביום. כי יש לה את הזמן לזה, שלא תאמר לי שאין לה את הזמן לזה. אז מה היא יכולה לומר? שתוריד את הוואטסאפ ופייסבוק. לא יכולה לומר, לא, סליחה, מה? ביקוח נפש, כן, מה? לא יכולה לומר את זה, זה לא... טוב, אז כל זה היה הקדמה, אז אני רק מסכם מה למדנו. דיברנו על המגן אברהם בתפילה, על סמך המשנה בברכות. דיברנו על הרמב״ם בפירוש המשניות. דיברנו על האמא של שני כהנים גדולים, שדרך אגב זו תשובה בעקבות משה. שהוא אומר שברור שנשות ישראל לא חיסו צערותן בבית והייתה יוצא דופן, אבל התשובה של עקבות משה רק ראיתי אחרי שהיה לי ויכוחים גדולים, כי ציטטו כשאני הייתי במרכז רב חתן, אז ציטטו לי את הרב מרדכי אליהו שאומר שכל אישה צריכה לחסות את השיער ושלא תצא אפילו שערה אחת מהראש, ככה ציטטו לי, ואני בחור פשוט במרכז רב אומר סליחה, אני לא יודע אם הרב אליהו אמר את זה, אבל אני לא קורא את הסוגיה ככה, והיה לי ויכוחים שם במרכז, עד שכעבור איזשהו זמן מצאתי שבעקבות משה כתוב בדיוק ככה, היא היוצא דופן. זה לא, אני לא יודע אם הרב אליהו אמר הפוך, אני לא יודע, אני יודע שציטטו לי הפוך, זאת אומרת, אבל הסוגיה, שוב, בעקבות משה נתתי לכם שני דוגמאות לזה, גם לגבי התפילה וגם לגבי כיסוי ראש, חזרה בתוך הבית, חזרה לעניינים. יש לנו פה תז, התז הזה אומר לנו, והי דנה, שורה רביעית, שלוש מילים תוך השורה, בזמן הזה, אנו רואים בכל הקהילות, וואי וואי וואי, זה הולך להיות רציני, זה לא רק המנהג אצלנו, אנו רואים בכל הקהילות, שטובים בפני הדיינים, אפילו בעד, פרקמטיה, בכל המועד. הוא אומר, סליחה, מה היתר ללכת לטבוע? אתה אז מתמקד במילה לטבוע. אינו יכול ללכת ולטובם. ואתה אז אומר, יש שני איסורים פה. יש איסור להיסחב לעיר של הבן אדם שחייב לך כסף, יש איסור ללכת לבטנים. מה אתה יכול עכשיו לשבת במשפטים, בכל המועד? הוא אומר, זה שני איסורים. אני הייתי קורא את המחבר הפוך מאתה אז. אני הייתי אומר שהאיסור הוא רק שיש לך את שניים יחד, ללך ולטובם. התז מבין שמחלקים את זה, יש איסור ללך, יש איסור לטובה, צווי דינים, ככה התז קורא את זה. אז הוא אומר, אז מה היתר? למה היום כולם עסוקים בבית דין בכל המועד? ויש לי ללמוד זכות. אז אני, כשאני, לפני שאני קורא את הלימוד זכות של התז, יש לי יסוד. עם ישראל נהג היתר. סליחה, מי הדיינים שדנו את הדין תורה הזה? הם לא היו תלמידי חכמים? זאת אומרת, איך הם התירו את זה? אז יש לי יסוד פה בתז, שאומר לי, שמע, אתה, הכיוון שלך, אתה צריך להבין למה זה מותר. אני אלך עם הלימוד זכות של התז, אני לא אלך עם הלימוד זכות של התז, אבל מה יסרב יש לי? לשון של התז שאומר לי, כל הקהילות, כמו שהוא אומר לי, בנשים, מה, הנשים שלנו לא מתפללות. זאת אומרת, היסוד הזה, שלמדתי מה עם ישראל נוהג מהתז, הוא משקל הלכתי גדול מאוד. אם אני אלך עם הלימוד זכות של התז או לא, מה שחשוב לי שאתם תצאו מהלימוד היום, זה שמשפט כזה בתז נותן לי היבט הלכתי. וזה מה שנתגשתי לאורך הלימוד בבית יוסף. שאנחנו מתמודדים עם מציאות חברתית הלכתית, ופה אנחנו רואים את זה מאוד. כי אם הדיינים דנו, אז זאת אומרת שהם גם גיבו את זה. אבל תדין היו פתוחים בכל המועד. ויש ללמוד זכות, אנו רואים קלקול החובות, ומצויים ביותר. אומר, יש לנו בעיה, אנשים לא משלמים כסף. אומר, אנחנו חיים בתקופה שאנשים חייבים ולא משלמים. קלקול החובות, מצוי ביותר, ובכל יום אנו ניצרים ומתלדלים, ועולה עקום קשה עלינו. אז זה צריך להבין את ההיסטוריה. אתה אז אומר, אנחנו חיים בתקופה שמאוד מאוד קשה לעשות, להרוויח פרנסה. אתם יודעים שהתז חי מעל בית הכנסת. התז היה מאוד עני, הוא גר מעל בית הכנסת. איך אני יודע? כי בהלכות קדושת בית הכנסת, התז בדיון, האם מותר לגור מעל בית הכנסת, מביא צד להקל. ואז הוא כותב, אני גרתי מעל בית הכנסת, ואז הוא כותב שהוא קבר את הילד שלו, והוא חושב שזה למה. הוא רוצה לחזור בתשובה על זה. כך הוא כותב שם. הוא כותב שמת לו ילד, והוא חושב שהסיבה היא כי הוא גר מעל בית הכנסת. זאת אומרת, אחרי שהוא כותב, כן להתיר, לא להתיר, הוא אומר, הוא מזכיר על עצמו. אז אני רואה איפה הוא גם.
אם אתה רוצה, אתה יכול.
אז, והעידן אנו רואים, ובכל יום אנו ניצרים, מתעדלים ועול העקום קשה אלינו, כמו שכתוב בסמוך, זה משראינו שבוע שעבר, בשם תוסות פרק איזה ונשך, ואין סימן תקנה, אז מה שרב קיב איגר מביא לנו על התז הבא, אני לא יודע למה רב קיב איגר טרח להביא את זה, התז בעצמו מביא את זה פה, והוא כמו שכתב בהגה, פרק, אני לא זוכר, אבל הקפות של העקום וכו', הוא... אוקיי. כל השאר כבר סיכמתי לכם, זאת אומרת, זה הכל מהבית יוסף. אבל היסוד שרציתי שנראה, זה את הנקודה הזו בתס. עכשיו, אני רוצה... יש פה עוד יסודות מאוד מעניינים בגרא. אז אני אשאיר לכם שיעורי בית. הרבע שעה שלנו כדרכנו בקודש, לקח את כל הזמן, חשבתי שנגמור אותו ברבע שעה. טוב, אז אני מציע, קודם כל, שיטת הבית יוסף בסעיף ד' שאנחנו עברנו עליה ברפרוף, הייתי רוצה שנתעמק בטיפה. מה שהבית יוסף אמר, שהגדר של שמחת יום טוב הוא... כשיש לו מספיק כסף, ושבוע שעבר דנו בתז ובירושלמי, תראו את הגרא. כי מה שהגרא בעצם מביא לנו פה, זה מסימן תפקוף ממה, ששם בעצם יש מחלוקת מחבר רמה, ככה המגן אברהם שם מסביר, תפקוף ממה, סעיף... סעיף ג' יש פה תז מאוד מעניין, התז בעצם, סליחה, מגן אברהם מאוד מעניין, בשאלה האם, כמו שאנחנו הזכרנו מהתז כמה פעמים, שכשהרמה בא לחלוק על המחבר, הוא מתחיל עם יש אומרים, וכשהרמה לא משתמש במילים יש אומרים, אמרנו הוא בא להסביר את המחבר, ופה בסימן תפקוף ממי סעיף ג' מגן אברהם טוען שהרמה בעצם חולק על המחבר, שזה מחלוקת ראשונים, והמחבר פוסק כמו המגן משנה, והרמה פוסק כמו רשי, וזה שתי שיטות בגדר מה נחשב כדי פרנסתו או שמחת יום טוב. זאת אומרת, כדי פרנסתו זה במשנה שם, תעיפו מבט בבקשה על המשנה שם, על כותב אדם תפילין מזוזה לסופר שאין לו מה יאכל, כדי פרנסתו, אז שם יש מחלוקת בין רשי למגן משנה, ולכאורה, לפי ההסבר של המגן אברהם, בסימן תפקוף ממהי סעיף ג' יש סתירה בין דברי המחבר שם, ודברי המחבר אצלנו. מה היתר של שמחת יום טוב? אלא מה? נאמר אצלנו זה ירושלמי, ופה זה בבלי. אבל רגע, כמו מי המחבר פסק. אז זה, אני מציע, תראו את הגרא, תראו סימן תפקוף ממהי סעיף ג', סירות סימן תפקוף ממבית, ו... לא הייתי משקיע בזה יותר מחצי שעה, 40 דקות, הייתי גם, אני מאוד מקווה ששבוע הבא גם נצליח להתקדם. אם יש לכם זמן, מאוד כדאי לראות את הגרא על כל מה שלמדנו היום. סעיף א', ב', ג', לראות את הגרא, יש פה הרבה חידושים חשובים בגרא שאני בכלל לא הגעתי אליהם. זאת אומרת, לא הגעתי לחידושים שבגרא, לסעיפים שלנו, זה גם דברים מאוד מעניינים. גם דברים מאוד מעניינים. רקע לגרא זה שאנחנו נראה בעזרת השם בפרק הבא שעסקאות על קרקעות הם דברים מפורסמים. זה דבר שאנחנו מוצאים בהרבה מקומות בהלכה. אז הגמרא שמגבילה את היכולת שלנו לעשות עסקאות על קרקעות בכל המועד, אחד המרכיבים זה שזה יתפרסם. ואילו עסקאות במטלטלין לא יתפרסמו. אז זה חלק מהשיקול של הגרא בין הסוגיה שלנו בפרקמטיה, שההתר הוא צנאה, האם אנחנו יכולים לשוות את הסוגיה שלנו של פרקמטיה לסוגיה של עסקאות על קרקעות. ואנחנו כשאנחנו בונים את שיטת הגרא בסוגיה, אז חלק מהיסודות של הגרא זה החילוק הזה, שהגרא טוען שחלק מהמרכיב בסוגיה שלנו זה שיטות הראשונים האלה, מה שהתחלנו היום, הגור, הרוקח, שההתר של פרקמטיה נובע מהיכולת שלך לעשות את זה בצינה, מה שאתה לא יכול לעשות בקרקע. כן, קרקע כל הזמן, אגמרה בגיטין אומרת, אגמרה בבת אומרת, אגמרה בשבת אומרת, אגמרה במועד קטן אומרת, יש זה קול. כן, עסקות בקרקע יש להם קול, זה כל היסוד של שיעבוד וכולו. אז זה היסוד שהגרא מתחיל לפתח בסעיפים שלנו, אם יהיה לכם זמן כדאי לראות את זה גם.